שלום לכם צופים יקרים, שוב אתם איתנו כאן בתוכנית של מקובלים כותבים. שלום לך הרב דוקטור מיכאל לייטמן. אנחנו נקדיש את התוכנית שלנו היום לשבוע הספר. אנחנו נדבר על האירוע הזה עצמו, מה הערך שלו בחברה הישראלית, וכמובן אנחנו נשמח לשמוע גם מתוך העיסוק שלך בחינוך האינטגרלי, איך אתה רואה, איך האירוע הזה, ובכלל כל המושג הזה של ספר תורם לנו לחברה הישראלית. אני אקרא כל מיני נתונים שאנחנו תמיד מתפרסמים לפני שבוע הספר, ונראה מה זה אומר על ההתפתחות של החברה הישראלית שלנו. קודם כל, תמיד יש שמועות שהשבוע הספר הולך להיגמר, וכבר הספרים זה כבר לא אקטואלי יותר, אבל בסופו של דבר, רואים שנגיד לשנה הזאת, יצאו לאור 8,176 ספרים, שזה באלף ספרים יותר משנה שעברה, ורק חלק קטן מהם היו תקליטורית, זאת אומרת, הרוב זה המדיה המודפסת. זאת אומרת, אנחנו רואים שהנושא של הספר עדיין קיים, אנשים מוצאים ספרים, לא מוצאים רק בהוצאות גדולות, אלא יש אחוז גבוה מאוד שמוצאים בהוצאות פרטיות, וזה ממשיך וממשיך. זאת אומרת, כל נושא של הוצאת ספרים עדיין חי וקיים.
הוצאות פרטיות, מה הם עושים? איך הם מפרסמים? איך הם בכלל, איך הם מגיעים לקוראים?
היום השווקים הם שווקים פתוחים. זאת אומרת, לשבוע ספר כל אחד יכול להזמין דוכן, יכול לבוא, יש לא רק ההוצאות הגדולות, הרי מציגות
כן,
את הספרים שלהם.
כן, אבל אנחנו רואים ששם זה אין כל כך הרבה. יש גם כן ממש אנשים בודדים, עצמאים, שנמצאים בשבוע ספר והם
ומציגים, כן, כן, פותחים את הדוכן שלהם. מבחינה היסטורית,
כמה יש כאלו שהם בודדים?
עצמאים. מבחינת האחוז, בוא נגיד 36% זה מולים גדולים, ו-16% זה עצמאים, מתוך כל ההוצאות שמוצאים. בכלל, בוא נגיד, כל זה התחיל ב-1926, כבר התחילו כל התהליך הזה של בכלל להוציא ספרים לרחוב. ולמכור את זה במחירה מוזלת, ומ-1961 כבר יש מסורת של שבוע ספר העברי, זאת אומרת שממש שבוע שלם, היום זה כבר 10 ימים,
כן.
להוציא את הספרים לשוק. אז כל המגמה היא באמת לצאת עם הספרים החוצה, ושזה יהפוך להיות לערך שהוא נגיש לכל אחד. יש גם תמיד הרבה מאוד שאלות תמיד לגבי מחירי הספרים, האם הם יקרים מדי, למה זה לא נחלתם של כל אחד ואחד. אם הספר היום הוא, אתה רואה עדיין תפקיד לספר היום בחברה, עם כל מה שהיא עוברת?
אני לא כל כך נמצא באמצע השוק הזה של הספרים, ובכלל בחברה. המקצוע שלי והעיסוק שלי הוא ככה מבודד אותי קצת מהכל. הוא יותר שייך לפילוסופיה, לרוחניות, לחומת הקבלה, למשהו שזה לא נחלת כולם ונמצא כך בפוקוס של החברה וקהל הרחב. לכן אני לא יכול להגיד, אבל אני חושב שמעניין, כי אני רואה האדם המודרני, שזה האדם שהוא נמצא מול המסך. הספר אלקטרוני הוא בעצם יותר קרוב לו מספר הרגיל.
המודפס.
כן, אני אוהב היום לקבל ספר אלקטרוני, כי אז אני מגדיל אותו, אני משנה פונט, אני עושה מה שנוח לי, ואז אני קורא בקלות, יפה, טוב, ולא כל כך שייך לסדר ולטקסט וורד פשוט, ובזרימה שאני רגיל אליה, אני עושה פורמט מה שאני צריך, ו
אבל זה לצורך קבלת מידע בעיקר.
לא, זה
או לא רק.
לא, לא.
זה גם שזה משהו שזה מעניין אותך, כן, אתה רוצה להתאמן?
כן, איפה אני יכול לקרוא? אם אני מבין בן אדם שהוא נמצא בנסיעות רבות, אז הוא לוקח איתו ספר. או שהוא אוהב לשקף על הספה ולקרוא. אבל אדם הרגיל הוא בכל זאת יושב מול המחשב, ששם כל החיים שלו בתוך המחשב גם כן, אז נראה לי שזה בכל זאת אני לא חושב שזה עתיד, שהספר המודפס הוא יישאר כערך תרבותי לילדים, נגיד, לקרוא איתם יחד, שידפדפו.
טוב, ילדים יכולים היום לגשת למחשב.
כן, אבל בכל זאת שהשניים יושבים עם הספר גדול, ככה אמא עם הילד ואבא, נגיד, או מסבירים לילד כל מיני צבעים וציורים, זה ללא ספק שם זה ספר יישאר עדיין. או ספרים שאנחנו צריכים אותם בכל מקרה, שאני לא רוצה להיות תלוי במחשב ובשום דבר. זה ספרים אהובים אולי במיוחד, או תנ"ך נגיד, תהילים. חוץ מזה לא נראה לי.
אבל אולי יש פה משהו, אבל אולי משהו עמוק יותר. בכל זאת אנחנו רואים, וגם תמיד זה נכתב מחדש.
זה בשבילי הפתעה.
כל שנה, השמועות על מות הספרות היו מוקדמות. מהדוח השנתי של הספרייה הלאומית. כל פעם כאילו נדמה שזה הולך לרדת, ועוד פעם יש עלייה.
אבל אנחנו רואים שבכל זאת, סך הכל ליריד הספרים הזה, שאנחנו מחכים לשבוע ספר, יהיו ארבע מקומות. ארבע ריכוזים העיקריים בלבד. במקום שהיו פעם אולי 30 או כמה.
זה של ההוצאות הגדולות. ההוצאות הגדולות התמקמו באמת בחמש ערים בארץ. אבל יחד עם זה יש עוד בעוד עשרות מקומות אחרים, עוד פריסות כמו שאמרנו של כל מיני יוצרים מקומיים. האם אתה רואה בתופעה הזאת של הוצאת הספרים איזושהי תופעה שמדברת על הקשר או חיבור בתוך החברה הישראלית? איזשהו ניסיון להתקשר אחד עם השני או ליצור איזושהי חברה טובה יותר?
לא חושב. יכול להיות שישנה קצת התעוררות. התעוררות ממש מזרית, בזה שאנחנו שמסתכלים על העולם וגם במקצת על עצמנו, אנחנו מזהים צורך לשינוי החברתי. אבל משנה לשנה אני לא רואה שיש בזה ממש עלייה מיוחדת בעוצמת הרצון לשנות את החברה. ובפרט שהרצון הזה הוא מתבטא כבר במשהו, הוא מגיע לאיזה צורה בולטת, חדשה. לכן גם כן הספרים, אני לא יודע, גם כן מסוג הספרים שבמיוחד יוצאים.
לדוגמה, נגיד, יוצאים, יצאו 1,220 ספרי פרוזה ושירה. מהם 873 בעברית, ועוד 350 שתורגם משפות אחרות, 416 ספרי סיפורת. זאת, גם מוצאים הרבה מאוד ספרים, 189 ספרים בהיסטוריה יהודית, 100 ספרים עוסקים בארץ ישראל, ועוד 800 ספרים שעוסקים בזווית מדעי הרוח והחברה. זאת אומרת, עדיין יש איזשהו רצון כן לפעול בחברה בתחום הספר. עכשיו, מה הרצון הזה הוא בעצם מבטא?
יכול להיות שזה כך. אני הייתי מעוניין יותר לראות לא את המספרים האלו.
אוקיי.
כמה יש אנשים שרוצים להביע נכונות לראות חברה אחרת, סביבה אחרת, שינוי חברתי ו...
האם הספר לא יכול לשמש איזשהו אמצעי לשינוי?
השאלה היא... לא במוצאים לאור, אלה הרוכשים את הספר. שאלה על כמה שהקהל עונה על מה שהשוק...
זאת ספרים, כמה הוא צורך את הספרים כן, האלה.
כמה שהשוק מביא לו. זאת השאלה. שישנם המון ספרים חדשים, נמצאים אנשים בחיפושים, הם רוצים להגיע לקהל, הם רוצים לספר לקהל עד כמה שהם... יש להם איזה רעיון בשינוי החברה, בשינוי הכל. אז שאלה עד כמה שהקהל הוא צורך את זה, עד כמה שהוא מתעניין בזה ובכלל מגיף. אני עדיין די סקפטי.
עכשיו, האירוע של שבוע הספר זה אירוע שהוא מאוד מאוד אופייני פה למדינת ישראל. יש ירידי ספרים בינלאומיים בגרמניה, במקומות אחרים, אבל אירוע ברמה לאומית בעצם יש רק בישראל. זאת אומרת, יש לנו באמת ערך מיוחד לכל נושא הספרים. עם כל למרות שזה הפך להיות אולי לתעשייה ומסחר, אבל יש בכל זאת ערך מיוחד. ראש הממשלה אמר, אני אצטט, חשוב לנו כממשלה, כמדינה, כעם, לעודד את הקריאה והכתיבה. אני קורא לכם לקרוא ספרים, גם בשביל ההנאה וגם בשביל ההשכלה, אנו עם הספר, גם בעידן הטאבלט. זאת אומרת, יש פה משהו ניסיון להיאחז בספר. איך אתה מסביר את הניסיון הזה?
אני נמצא בשבוע ספר, לפעמים בירד הספרים הבינלאומי בגרמניה. השנה אני מתכוון להיות בשבוע מיוחד, שבוע תרבות וספר במקסיקו, וזה יהיה גם כן בשם ישראל. ישראל יהיה כמובילה ועמיקה מארגנת, אבל אחרי זה אני אוכל להגיד לך מה זה.
מה היו התוצאות?
אני בכל זאת יחסית סקפטי. זה לא יכול להיות שבעידן החדש הזה הספר הוא יישאר במקום כל כך חשוב. אני רואה במה שמתעסקים כולם עם ה-SMS'ים, במה שהם צורכים מכל השוק הפרוע הזה של האינטרנט. זה לא נראה לי, גם כן מה שאתה קראת, שרוב הספרים הם גם כן כאלו שזה שירה וספרים.
יש גם, כמו שאמרנו, יש גם ספרים בכל זאת, בהיסטוריה שיוצאים ובמדעי הרוח והחברה, זאת אומרת, לפחות כאן בארץ. כאילו יש איזשהו דחף עדיין לפחות להוציא, ויש לי תקווה שהספרים האלה יעשו
איזשהו דחף להוציא זה בטוח. Okay. אני לא מסתכל על ספרים, על המספרים האלו. אני לא מסתכל גם כן על כמות המקומות, איפה שזה ימכרו, אולי כל אחד יעמוד עם הספר שלו באיזשהו רחוב, באיזה פינה, וימכור את זה בשבוע ספר שכולם יכולים כך להוציא כביכול את עצמם. אלה, אני מדבר על הדרישה בעם. האם זה באמת כמו שבשנים הקודמות? וכאן אני לא רואה סיבה. למה שזה יהיה? אנחנו נמצאים במצב חדש, בעולם חדש. אנחנו שטופים בכל מיני ידיעות מכל העולם. אנחנו נמצאים ממש במערבולת כזאת של הדברים. החדשות הן מכל העולם מגיעות. אני יכול לראות מהבוקר עד הלילה כל הדפים בטאבלט שלי, באותו טאבלט נגיד, או מה, ומסך מחשב. אני לא, בצורה אובייקטיבית, אני פשוט לא, 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 לא מבין מאיפה איפה הוא הקורא הספר נמצא. כמה שאני מזהה אנשים, זה הראש שלהם הוא במקום אחר, ההרגלים שלהם כבר לא ליד הספר הכרוך.
וזה לא קשור למחירי הספרים, או תוך זה עולה?
אני לא יודע, גם מחירי הספרים, אני רואה שבכל זאת הכמות הספרים הנמכרת משנה לשנה, את זה הייתי מעוניין לדעת. וגם אותם הייתי מעוניין לדעת משנה לשנה, לפי הסוגים, עד כמה שמשתנים.
אוקיי. אז בוא נאמר ככה, עוד נתונים מהבחינה הזאת, ששוב, נגיד בספריות נקלטו עוד 450 כותרים חדשים, גם של ספרות רבנית, 263 בקבלה וחסידות, ועוד 66 בהגות יהודית. בכל זאת לספר יש מקום מיוחד אצלנו, מה שנקרא בתרבות היהודית, מזה אנחנו לא יכולים כבר להתעלם עם כל נתונים המסחריים השונים. אז מרבה ספרים, מרבה חוכמה, זה אמר רבי יצחק לטיש. וגם קיקרו, פילוסוף רומאי ידוע, אמר שבית ללא ספרים הוא כגוף ללא נשמה. אז אנחנו רואים בכל זאת, אז
ככה הם מסובבים את,
כן, ככה אמר,
את המקורות שלנו.
כן. אז אנחנו רואים שוב מכל הנתונים האלה שעדיין בישראל תרבות הספר זוכה לשי תשומת לב בכל זאת. ברור שזה נובע מתוך היחס שלנו לכתבי הקודש, מכל ה...
כן, זה ברור. שזה נמצא ממש בשורשנו. כן, בג'יני שלנו.
אז דיברת, אז יחד עם זאת אנחנו רואים כמובן על שיש באמת משבר בתחום הספרים, והייתי אומר את זה...
אני לא חושב שזה בתחום הספרים.
כן.
אני חושב שזה בתחום ספרים הכרוכים. הספר שהוא ספר.
אז הבעיה רק באריזה?
באריזה, בלבד. אני לא חושב ש... כל הספרים... אני לא קונה ספרים, אני לא צריך. אני מוציא אותם ממאגר האלקטרוני, ושם אצלי בפנים בתוך ספרייה אלקטרונית, ואז אני משתמש בו. ואני לא צריך, בשביל מה אני צריך בתוך הטאבלט שלי, נמצאת ספרייה, של אלפי ספרים, ואני מרגיש את עצמי ממש לא תלוי באף אחד. המכשיר הזה עולה, שוקל, אני לא יודע, שם 200-300 גרם, ומכיל 1,000 ספרים. למה אני צריך קצת יותר מזה? חוץ מזה, נגיד אני, עם הראייה שלי, עם העיניים שלי, אז אני מעדיף לעשות פונט יותר גדול, ולעשות שם אפילו, אם זה בוורד במחשב שלי, אז אני עושה שם כל מיני תוספות שאני צריך.
תוסיף הערות.
בטח. אז אני יכול לעבוד, כי נגיד, בן אדם שקורא סתם איזה ספר רומן, זה משהו אחר, אבל אם אני קורא ספר שהוא חשוב לי כספר לימוד, כי זה נושא מיוחד,
אז בעצם אם שבוע ספר עופר לשבוע ספר אלקטרוני, זה היה פותר את הבעיה?
אני חושב שאנחנו בכל זאת נתקרב לזה בעתיד. וספר זה, שוב אני אומר, ספרים צריכים להיות, והם ישירו ספרים כרוכים למקרים, לא יודע, מקרי חירום. פתאום אין לי בטריה ואין לי חשמל ואין לי לא יודע מה, הכל נשבר, וכל זאת הספר הוא נשאר.
גיבוי.
כן, ספר נשאר. אני צריך כאלה ספרים, אני צריך כזאת ספר הקטן ליד המיטה, איזה ספר שם, תהילים, או ספר שמעתי מה שאני אוהב שם. כל מיני כאלה ספרים העיקרים לאדם. וספרי ילדים שהם ממש גדולים, צבעוניים, שאני יכול עם הילד...
אז בזה אתה מציע כן דווקא להשתמש במדיה המודפסת בספרי ילדים, אני שומע.
כן, בטוח, בטוח. ילד צריך לדעת, הוא מרגיש את זה. אני רואה על הנכדים שלי, שהספר בשבילם הוא לא אלקטרוני. הם רוצים לשבת ודפים, אהבים חזקים, כן, ועוד לצייר בהם משהו, להוסיף מעצמם, זה, 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 זה משהו אחר. אבל לאדם המודרני, זה, אני לא מאמין שזה יתפשט. אלא עדיין ישנו דחף לאנשים להוציא ספרים, להוציא.
שזה אמרת שזה עניין נפרד.
כן, שזה אני חושב בא מטעם גאווה, שליטה, משהו בכל זאת לעשות עם הפוטנציאל שלו, להראות לכולם, לשכנע במשהו אולי אחרים, אבל לא נראה לי שבכל זאת זה יחזיק הרבה זמן.
הספרים בכל זאת, כמה שהם נקנים יותר או פחות, כשהם יוצאים לאור, אז הם נוצאים איזושהי השפעה בכל זאת על החברה, יש כל מיני דעות שמופצות, ובעצם כל אחד יכול להוציא איזה ספר שהוא רוצה ולכתוב בעצם כל מה שהוא רוצה. אם אנחנו מדברים על עתיד החברה, האם הוצאת ספרים...
אני לא חושב שיהיו הוצאת ספרים. אני חושב שיהיו מכונות, שמי שרוצה להדפיס הוא ידפיס, כמה עתקים שבאמת כדאי לו, שאנשים לא יבואו לחנויות לקנות ספרים, אלא מה שמוצחים בעיניהם, שהם רואים באינטרנט, הם הזמינו והדפיסו את זה.
שירות הדפסה עצמית.
שירות הדפסה עצמית, אני חושב. זה יותר נוח ויותר כדאי. אני חושב שכל העניין של שוק הספרים הוא בסופו של דבר, יחד עם עם הספרי ספרים אלקטרוניים, זה ממש ייעלם.
עכשיו, באמת בעבר, הרי
אנחנו רואים מה קורה עם עיתונים. כן, גם כן. עיתון טוב, כי אני קורא, נגיד, בנסיעות, בכל מיני הזדמנויות.
עדיין, יש דברים שכותבים בדפים המודפסים ולא מפרסמים במהדורה האלקטרונית.
כן, אבל
הפרדה.
זה עדיין כאילו
עדיין משחק.
כן. אני מבין שצריכים להחזיק את עצמם, וזה מיליוני אנשים שעובדים בתעשייה הזאת. כן. גם כן עיתונאים שנמצאים בכל מקום שבעולם. זו בעיה. כן, אבל נראה לי שבכל זאת הרשתות הגדולות של החדשות, של כל מיני הם, אני לא חושב שזה יישאר בצורה מודפסת. בשביל מה, אם היום כולם נמצאים עם הפלאפונים, בשביל מה לי, למה אני צריך יותר?
המדיה מודפסת נחשבת עדיין היום יותר איכותית. אם זה מודפס, אז זה יותר איכותי.
זה, לא יודע, זה עדיין בגלל שבכל זאת, אנחנו עדיין לא דור שכולו כולו, גם סקינים וגם
עדיין יש ערבוב.
כן, ערבוב כזה שחלק עדיין נמצא בתרבות הישנה, והצעירים כבר בתרבות החדשה, מי קונה עיתונים? אני חושב שזה גילאים
יותר
מבוגרים, כן. אני רואה שבכל זאת נסגרים.
רציתי לשאול, האם בכלל
יש כאן עניין גם כן של האקולוגיה, של ההדפסה, של כל מיני דברים שזה השפעה לא טובה על הסביבה.
זה במדיה מודפסת.
במדיה מודפסת, ודאי. אתה יודע, עיתונות כמה צורכת
תפרת.
כן. תפרת, הדפסה עצמה, נייר אפילו, נטול עץ, לא חשוב. זה בכל זאת. אני לא חושב ש... אני חושב שאנחנו עוברים בכלל לעולם וירטואלי, שכל העסקים שלנו הם יהיו יותר ויותר בווירטואליות, שסך הכל איזשהו 5% מה... בני אדם התעסקו בעשיית המזון וכל הדברים הנחוצים לנו, וכל היתר זה העיסוק שלהם יהיה ממש וירטואלי.
עכשיו, לגבי התכנים של הספרים, לא משנה כרגע באיזה אריזה הם יוצאים.
כן.
לגבי התכנים, אנחנו רואים שעדיין יש ריבוי גדול של תכנים. איך אתה מסביר את זה? כן, אתה מדבר הרבה על חברה שעכשיו באגו בה עולה, והיא חברה שהופכת להיות יותר אינטגרלית, ונדרשת יותר לחיבור, ועדיין אנחנו רואים שיש קשת רחבה מאוד של הרבה מאוד נושאים עדיין שנכתבים מדי יום. האם זה סימן לאיזשהו חוסר התכנסות, חוסר מיקוד נכון, או שזה...
אנחנו נמצאים במגמת השבירה, במגמת המשבר, במגמת החורבן של כל הפרדיגמה הישנה, ועדיין אנחנו נמצאים באמצע, במעבר, בין החיים הישנים וחיים החדשים, שהחיים החדשים עדיין אנחנו לא יודעים מה הם, באיזה צורה זה בכלל התגלגל עלינו, וגם כן לא כל כך מסכימים, לא כל כך רואים ולא כל כך רוצים שזה יקרה, כי החיים החדשים כנראה הם היו מאוד מאוד שונים מהישנים. אנחנו בעצם מגיעים למצב שבכלל החיים מחייבים אותנו מאוד מאוד להשתנות. לשנות את הגישה שלנו לעצמנו ולעולם ולטבע. זאת אומרת, לחברה האנושית ולטבע. וכאן, לכן, יעלמו המון מקצועות ועסקים, ויחס האדם לחיים שלו ישתנה מאוד ולעצמו. ולכן, כל מה שאנחנו רגילים, התרגלנו, במשך כמה מאות שנה האחרונות, אנחנו נראה את החיים האלו כנעלמים ואינם. בינתיים אנחנו חיים בחיים שהם באים בהיסטוריה של כמה אלפי שנים האחרונות. מרומא, מיוון, גם כן מההיסטוריה שלנו, לפני חורבן בית המקדש, שהייתה לנו עוד מדינה ועם. וכשזה ממשיך לימי ביניים, ואחר כך לעולם החדש, של השכלה, תעשייה, ועולם המודרני ופוסט-מודרני. אבל כל זה לעומת החיים החדשים שעכשיו מתגלגלים עלינו. זה משהו שלגמרי לגמרי יהיה הפוך על הפוך.
מה יקרה אם...
ואז אנחנו נראה את עצמנו אחרים, את העולם החדש, ואנחנו נצטרך מאוד להשתנות. ולכן אני מאוד פסימי שמשהו יישאר מהסוג, בכלל, מהרגילים ומגישה של החיים שלנו די היום.
זאת אומרת, אז בוא נגיד, מה יקרה עם עם הספרות, עם ספרי המתח, ספרי השירה?
לא, 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 לא נראה לי שזה בכלל, שזה בכלל יישאר במשהו.
מה, יפסיקו לכתוב שירים?
כן, כן, עד כדי כך. כי אדם, לא, שירים לא יפסיקו לכתוב, אבל זה יהיה סוג שירה אחר, לא. האדם יישאר אדם, אבל ביטויים שלו הם יהיו אחרים. הנושא שלא יהיה אחר. זה יהיה עולם החדש, עם הסתכלות חדשה, עם גישה, קשר בין בני אדם חדש, ולכן זה תהיה התפרצות כזאת חדשה של כל החינוך ותרבות והרגלים החדשים, שמעולם הישן לא יישאר שום דבר. אנחנו עכשיו ממשיכים כל ההיסטוריה, תרבות, חינוך של אלפי שנים, ועדיין נמצאים בזה. אז משתנים קצת האמצעים, יצא ספר המודפס, כן, על ידי יוגנגן שם לפני כמה מאות שנה, אחר כך מנוע קיטור, חשמלי, כן, עולם הווירטואלי, עולם פוסט-מודרני, כל הדברים האלה עדיין ממשיכים עולם הישן, הם רק משנים במקצת את הביטוי שלו, של נשא ביטוי אלקטרוני, וירטואלי, נו אז מה? זה בסך הכל אותו דבר. הנושא עצמו, המגמה הזאת, הטבע של אדם לא השתנה. עכשיו אנחנו נמצאים לפני העידן של השינוי בטבע האדם. ואז אני בטוח שהשתנו דברים. הספר יכול להיות שישאר אז כספר, כי הוא צריך להיות מאוד מאוד קרוב לכל אחד ואחד. ויכול להיות שאפילו בצורה כזאת הוא יתחדש. והגיע לאותו הצורה. אבל כל הנושא של כל הספרים, תרבות, חינוך, מתכונת, הכל זה ישתנה. אפילו ספרי ילדים.
אז אנחנו לקראת סיום. אז בוא נדמיין שבוע הספר, אני לא יודע, בעוד שנה, בעוד 100 שנה.
לא, לא, עוד שנה, זה לא, אבל נגיד שבעוד 10 שנים, 15 שנה.
אז איך אתה רואה, אז יהיה שבוע הספר העברי?
אני חושב שאז שבוע הספר הוא יהיה בהרבה מאוד ספרים אלקטרונים, גם ספרים מודפסים, אבל הם יהיו כולם שיטפלו באדם להביא אותו לצורה חדשה, ואז בהחלט אנחנו נראה ש... אדם יצטרך את הספרים האלו, גם בצורה כזאת וכזאת, אבל הוא יצטרך אותם כדי לשרוד, להתאקלם במצב החדש.
זאת אומרת, הצריכה של הספרים, אז היא תגדל.
כן, כן. והיום זה איזושהי תוספת יפה בלבד.
תודה רבה לך, דוקטור מיכאל לייטמן, ותודה רבה לכם, צופים יקרים, ונתראה בתוכנית הבאה. שלום ולהתראות.